לאי בודד.
כאן 88.
מעריצים של ZZ Top, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלהם באינטרנט ולרכוש מחזיק מפתחות, טי-שירט, כובע, פוסטר וכדומה, כולם עם חותמת ולוגו של הלהקה. יש עיצובים שונים של המוצרים על פי האלבומים של ZZ Top הוציאה. יש גם וויסקי של ZZ Top, כלומר חברי הלהקה לא עומדים במזקקה ומייצרים וויסקי, אבל הם חתמו עם חברה שתספק את הוויסקי הרצוי תחת הכותרת הוויסקי של ZZ Top. מדובר בלהקת רוק אמריקאית שהוקמה ב-1969 ביוסטון, טקסס. שלישייה, גיטריסט, נגן בס ומתופף. במהלך השעה הקרובה אנחנו נלמד להכיר אותם ואת השירים שלהם. ZZ Top פיתחה צליל ייחודי וגם מראה ייחודי. לשניים מחברי הלהקה היה זקן ארוך, והם לא הסירו, לפחות לא בהופעות לפני הציבור, לא את משקפי השמש שלהם ולא את כובעי הסטטסון, אתם יודעים, כובעים של קרבויים, וגם לא את הזקן כמובן. אחד משלושת המייסדים מת לאחרונה, אחד המזוקנים, נגן הבאס, דסטי היל. בדצמבר 1984 הוא ירה לעצמו בטעות בבטן. האקדח שלו מסוג דרינג'ר נפל וכדור השתחרר ממנו בשוגג. בלי לחשוב פעמיים, הוא נכנס לאוטו ונסע לבד לבית החולים. הניתוח הצליח, ולא מזה הוא מת. בשנת 2000, הוא חלה בצהבת. גם מזה הוא לא מת. 14 שנים אחר כך הוא נפל בתוך האוטובוס של הלהקה שהוביל אותם במהלך מסע הופעות. נפל ושבר את עצם הירך. וזה מה שהרג אותו. כלומר, לא מיד, אלא מסיבוך של השבר הזה. כמה שנים אחר כך. הוא מת בשנתו בביתו שביוסטון, יוסטון, טקסס, בגיל 72. אנחנו תופסים את ZZ Top בשנת 1983, כשכולם בכושר, כולם בריאים, עם האלבום השמיני שלהם, שמיני מתוך 15, Eliminator. אני מנחם גרנית, ואני רוצה להברך אתכם בברכת הפלגה נעימה.
What you got is awesome sweet.
Give me all your loving. למרות שנגן הבאס ממייסדי ZZ Top מצא את מותו, יש לו כבר יורש. היורש הוא אלווד פרנסיס, שהיה במשך שנים רבות טכנאי הגיטרות של הלהקה. מה תפקידו של טכנאי הגיטרות, הגיטר טק? ובכן, לדאוג לשלמות של הגיטרות בלהקה לפני ואחרי הופעה, לדאוג שכל הגיטרות יהיו מכוונות, להחליף מיתרים אם צריך, שהחיבורים למגבר יהיו תקינים ואיך היוצא באלה. אלווד זה עבד במשך שנים מאחורי הקלעים עם ZZ Top וגם עם גיטריסטים ידועים אחרים. והיה זה רך טבעי שהוא יתפוס את מקומו של נגן הבאס המנוח. ורק כדי לסגור את עניין הזקנים, אז על פי התמונות שאני פוגש באינטרנט, אלווד פרנסיס, גם הוא גידל זקן, זקן ארוך על פי מיטב המסורת, או שמא מדובר בזקן מלאכותי, לך תדע. ועוד הערה, עניין שמוכר וידוע לכל אוהדי ZZ Top. המתופף, שמו פרנק בירד, ולמרות שמו, הוא היחיד בלהקה שאין לו זקן. Got me under pressure. הגיע הזמן לתת ביטוי לחבר המרכזי בשלישייה שלנו, בילי גיבנס. הוא נולד ביוסטון, טקסס. אבא שלו היה בדרן, מנצח תזמורות ופסנתרן קונצרטים, והוא עבד באולפני הסרטים של MGM עם הג'י של MGM, סמיואל גולדווין. בגיל 5, אמא של בילי לקחה אותו להופעה של אלוויס פרסלי. בגיל 7, אבא לקח אותו לסשן הקלטות של בי-בי קינג. את הגיטרה הראשונה שלו הוא קיבל לבר מצווה. טוב, לא ממש לבר מצווה, כי הוא לא יהודי, אבל הגיטרה הגיעה אליו כמתנה ליום הולדתו ה-13. 5 שנים אחר כך כבר הייתה לו להקת רוק פסיכדלית משלו בשם The Moving Sidewalks. ובמסגרת הלהקה הזו הוא הספיק להכיר את גדול נגני הגיטרה החשמלית, ג'ימי הנדריקס, ואפילו לנגן עם להקתו כלהקת חימום שלו, של ג'ימי הנדריקס, בסיבוב ההופעות הראשון של הנדריקס באמריקה. ואם בגיטרות הסקינן, שימו לב לסולו הגיטרה של ביל גיבונס בשיר הבא. הוא נבחר לסולו ה-43 הטוב ביותר בכל הזמנים, מתוך 50, של ירחון הגיטרות הנחשב Guitar World. Sharp Dressed Man.
Lose you, and I don't know where I am going to.
הימים הם ימי התהילה הראשונים של ערוץ ה-MTV, אותו ערוץ טלוויזיה ששידר קליפים של מוזיקה פופולרית והיה עמוד תווך משמעותי לקידום אמנים ולהקות. לזיזי טופ הייתה קריירה ארוכה לפני שה-MTV בכלל הומצא, אבל הם השכילו לשנות גישה כדי להתאים את עצמם לפלטפורמה החדשה. השינוי בא לידי ביטוי הכי משמעותי באלבום הזה, Eliminator. הבימאי של הקליפים ששווקו ל-MTV היה טים ניומן, אחיו של הזמר והיוצר האמריקני רנדי ניומן. זיזי טופ, עם הזקנים, כובעי הסטטסון ומשקפי השמש, ועם מוזיקה שהייתה שמרנית, בלוזית בבסיסה, ידעו מסתבר להתאים את עצמם לזמנים המשתנים. למרות היותם רוקרים מה-old school, הם הסתגלו בצורה הטובה ביותר למהפכת הקליפים של ה-80s. קליפים מלהיבים, עם חוש הומור, כשהם מבליטים את הזקנים שלהם, מנפנפים בגיטרות לבנות עטופת פרווה, מכוניות ישנות ואמירה ויזואלית של אל תיקחו אותנו יותר מדי ברצינות, תהנו מהמוזיקה. ביל גיבונס הוא אספן מכוניות מושבע, במיוחד כאלה שעוצבו בהתאמה על פי דרישה, מה שנקרא custom made. האוסף שלו כולל קדילק משנת 1948, המכונה קאטזילה, שברולט אימפלה משנת 1962, פורד ביזנס קופה משנת 1950, ופורד תנדרברד משנת 1958. אחת המכוניות המותאמות המיוחדות שברשותו, היא פורד קופה משנת 1933, הידועה בשם Eliminator. וזו המכונית שעל שמה נקרא האלבום שלנו, ושתמונתה מתנוססת על גבי העטיפה. המכונית מופיעה גם בשלושה מהקליפים של זיזי טופ. זיזי טופ נוסדה כאמור ב-1969, וב-1976, לאחר כמעט 7 שנים של סיורי הופעות מתישים וסדרה של אלבומים מצליחים, הם החליטו לעשות הפסקה. הכוונה הייתה לצאת לחופשה של 3 חודשים, וסופה שהיא נמשכה כ3 שנים. בתקופה הזו, בהפסקה הזו, המתופף פרנק בירד התמודד עם התמכרות שלו לסמים, וכשנגמל, הוא נסע לג'מייקה. בילי גיבונס הפליק לאירופה להתחקות אחרי הרוק המתקדם הבריטי. הוא התרשם שם במיוחד משיתוף הפעולה של רוברט פריפ ובריין אינו. והמזוקן השני, דסטי היל, ניצל את הזמן כדי לעבוד בעבודה מסודרת בנמל התעופה של דאלאס. הוא רצה להרגיש נורמלי במרכאות ולקרקע את עצמו, לאחר שנים של נסיעות והופעות. כאשר אנשים זיהו אותו בשדה התעופה, הוא הכחיש שהוא חבר בזיזי טופ. השלושה שבו לפעול אחרי הפסקה והחליטו לשנות תדמית. זה הזמן והמקום שבו הם החליטו לגדל זקנים, להרכיב משקפי שמש, וגם הצליל השתנה. הוא נעשה מודרני יותר, עם דגש גדול יותר על סאונד נקי יותר של הגיטרות, עם טקסטים שיש בהם הומור עצמי ואירוניה. זה בא למרות שזה לא נשמע כך בהשפעת הגל החדש והפוסט-פאנק של סוף שנות ה-70 באנגליה, למשל דיוו וטוקינג הדס שהפיק בריין אינו, ואפילו דפש מוד. חברי להקת זיזי טופ אפילו לימדו את עצמם לנגן סקסופון, כדי להוסיף צבע נוסף לסאונד של הלהקה. הם הוסיפו גם סינתסייזר לגיטרה ולבאס ולתופים, ובמקרים מסוימים המקצב התקרב אפילו לדיסקו. התוצאה? שילוב של בלוז, רוק ודאנס. הדוגמה הטובה ביותר לכך היא בשיר הבא, אחד הלהיטים הגדולים של זיזי טופ, Legs.
Moses
קבוצות פמיניסטיות מתחו ביקורת על השיר הזה, Legs, על היחס הפוגעני שלו כביכול כלפי נשים. זיזי טופ הוציאה עוד לפני האלבום הזה שירים עם מילים מרומזות וטעונות מיניות. הראשון ברוח זו היה להיט בשם טאש מ-1975, שהיה כנראה פוגעני יותר, אבל הלהקה הייתה אז פחות פופולרית, ועל כן משכה פחות תשומת לב וגררה פחות מחאות. הקליפ לשיר הזה, Legs, על אף המחאות, היה נדבך משמעותי בקידום של הלהקה. ערוץ הקליפים, ה-MTV, היה בן 3. מאגר הקליפים שלו היה מצומצם. זיזי טופ כבשו את המסך עם גיטרות לבנות עטופות בפרווה, זקנים ארוכים בני 4 שנים, והמכונית המפורסמת, שמככבת בקליפ הזה ובעוד כמה. שתיים מהגיבורות הראשיות כאן בקליפ הזה היו נערות החודש של הירחון פלייבוי. ג'יאנה טומאסינו, שהייתה מיס נובמבר 1980, וקימברלי הרין, שהיא כיכבה בגיליון של חודש מרץ 1981. הזקנים, הגיטרות הלבנות, האלימינטור, הדוגמניות, ה-MTV, כולם תרמו לכך שהאלבום הזה נמכר בשעתו ב10 מיליון עותקים. קישור לקליפ עם חשקה נפשכם נמצא בדף של התוכנית בפייסבוק. אגב, זיזי טופ דחו הצעה של $1,000,000 ב-1985 להופיע בפרסומת לסכיני גילוח של ז'ילט. הפרסומת חייבה את גיבונס והיל לגלח את זקנם, אבל הם סרבו. הטיעון הרשמי שלהם היה, אנחנו מכוערים מדי, כדי שיראו אותנו בלי זקן.
Busted out you.
השיר הזה ששמענו, הפאג, עלה לזיזי טופ לא פחות מ$600,000. התברר שמחבר השירים המרכזי בלהקה, הגיטריסט והסולן ביל גיבונס, נעזר בטכנאי ההופעות שלהם, לינדן הדסון, בכתיבת חלק מהשירים לאלבום הזה. הדסון זה טען בבית המשפט שהשיר פאג נכתב בחלקו המרכזי על ידו, ונלקח על ידי זיזי טופ לאלבום בלי לבקש פשוט ממנו. בית המשפט פסק לזכותו של הסאונדמן, שזיכר לו כאמור ב$600,000 פיצויים. מסתבר שתרומתו של איש הסאונד לינדן הדסון באה לידי ביטוי במישורים רבים נוספים. הוא האיש שהמליץ, מסתבר, להשתמש בסינתסייזר הראשונה באלבום הזה. הוא גם הציע, והצעתו התקבלה, להחליף נגינת תופים של פרנק בירד במכונת תופים אלקטרונית. וגם בעקבות תחקיר שלו הוחלט להגביר את המהירות של חלק מהשירים באלבום ל-120 BPM, שזה 120 פעימות לדקה. למה? כי התברר שזה המקצב שהיה פופולרי ביותר על רחבות הריקודים באותם הימים. במסגרת התחקיר שלי לגבי האלבום הזה, מצאתי הרבה דם רע בין זיזי טופ לבין איש הסאונד לינדן הדסון. הנה דוגמה קטנה. בתכנון ובהפקה המוקדמת של האלבום Eliminator, לינדן היה שותף לכתיבה, הוא שילב סינתסייזרים באלבום, גיבש מקצבים והרבה מעבר לזה, ולמרבה הפלא, הוא מעולם לא קיבל קרדיט. אי קבלת קרדיט ופיצוי ספציפי על תרומה משמעותית להצלחת ענק כמו Eliminator, הייתה טרגדיה בחייו של לינדן, והוא עדיין נלחם כדי לחשוף את העובדות. לינדן נאבק מאבק שפוי בסתירת הלכי הזו. האינטרנט, כך במקור, נתן ללינדן את היכולת לספר את סיפורו העצוב. סיפור של אגו ותאוות בצע שמרסקים את האיש הקטן שהיה נכס גדול ללהקה. תמיד יש לתת קרדיטים ליוצרים ושותפים של יצירות אומנות. לקחת קרדיט על העבודה הקשה והיצירתית של אחרים היא סוציופתית. סוף ציטוט.
I like them both.
המזכנים של זיזי טופ הם המקגפין הגדול ביותר של הרוק. מקגפין הוא ביטוי לטריק קולנועי שהומצא על ידי הבימאי הנודע אלפרד היצ'קוק. מדובר באובייקט הלוחד את תשומת ליבו של הקהל, כמו למשל קופסה מסתורית שעשויה להכיל פצצה, בעוד ההתפתחויות הגלילתיות מרכזיות חומקות על פני הצופה, כדי להכין אותו לסוף מפתיע. במקרה של זיזי טופ, שינוי בסגנון, החלפת חברת הקליטים וכיוצא באלה שינויים לא נקלטו על ידי הקהל הרחב. הדימוי של זיזי טופ הוא בראש וראשונה הזקנים. מוטיב משמעותי נוסף הוא העובדה שמקום הוצאה של הלהקה הוא טקסס. בקיצור, הלהקה המזוקנת מטקסס. Dirty Dog. בשנת 2004 הכניסו את זיזי טופ להיכל התהילה של הרוקנרול. קית' ריצ'רדס מהרולינג סטונס נשא את נאום ההכתרה. למרות מותו הטרגי של דסטי היל, נגן הבאס ממייסדי הלהקה, הם ממשיכים להתקיים. מסתבר שהוא הספיק דסטי היל לפני מותו להקליט תפקידי באס ושירה לאלבום חדש שאמור לצאת מתישהו. בהופעות על הבמה יחליף אותו כאמור טכנאי הגיטרות של הלהקה אלווד פרנסיס, גם זה בהתאם לבקשה מפורשת של דסטי היל לפני מותו. טקסס מנתלי תיאר את המוזיקה של זיזי טופ כרועשת, מצ'ואיסטית, שמנונית ומעוותת, עם התייחסויות מיזוגניות שאינן חוזרות בתשובה. מיזוגניות, כלומר, שנאת נשים. האשמה חמורה למדי, במיוחד אם היא באה מירחון טקסני מכובד. If I could only flag her down. למרות שאלימינטר של זיזי טופ נמכר יותר מכל אלבום אחר של הלהקה, 10 מיליון עותקים, מעריצים נאמנים, לא מעטים, לא אהבו אותו. השימוש המשמעותי בסינתסייזרים ובמכונות טופים היווה שינוי משמעותי וגרר ספקולציות שטענו שהיל ובירד כלל לא ניגנו באלבום. דסטי היל המנוח השווה את התגובה השלילית הזו לתגובה השלילית של מעריצי בוב דילן כשזה עזב את הפולק לטובת הרוק. יחד עם זה הצטרפו לזיזי טופ מעריצות ומעריצים צעירים חדשים וחדשות. עד כאן אלבום לי בודד עם הלהקה הקטנה מטקסס, הרוקיסטים הכי לא אופנתיים בסביבה, שהפכו לכוכבי על גם בזכות ה-MTV, ומסו זאת למרות, אולי בגלל, המראה שלהם. זקנים, כובעי סטטסון, משקפי שמש זולים, כפי שהגדיר ביל גיבונס בעצמו, דסטי היל ואני, לא מתאימים יותר מדי לג'ורג'ו ארמני. בכל מקרה, באנגלית, על פי כותרת של הגיטר וורלד, ההגדרה נשמעת הכי טוב. ZZ Top, Cars, Guitars, and Three Unlikely Rockstars. אני מנחם קרנית, כל טוב.